כששואלים מה האמונה היהודית כוללת, היא כוללת הרבה דברים. למשל, מציאות השם, יש אלוהים, כפי שפסקו בביתה. וכן, יש עוד הרבה עיקרים, למשל, תחיית המתים, זה מיסודות היהדות. סך הכל, מפורסם, מניינו של הרמב״ם, שישנם ביהדות 13 עיקרים. זאת אומרת, שכדי להיחשב ליהודי טוב, יהודי כשר, עליי להאמין ב-13 סעיפים שונים. זה לא כל כך קל, אפילו לזכור 13 דברים בבת אחת, זה מאוד קשה. הדבר הזה גרם, הקושי שיש בהעמדת האמונה על 13 סעיפים שונים, גרם לחכמי ישראל במשך הדורות לנסות ולצמצם את מספר העיקרים. זה לא אומר שיש עיקרים שאינם חשובים בעיניהם, אבל הם השתדלו לכלול את כל העיקרים במספר קטן יותר. ואז קם בספרד יהודי בשם רבנו חסדאי קרסקס, והוא החליט שמספר העיקרים, ככה מבואר בספרו אור השם של רבנו חסדאי קרסקס, שמספר העיקרים הוא לא 13 אלא 6. 6 זה יותר קל לזכור. אחר כך קם תלמידו של רבנו חסדאי קרסקס, רבי יוסף אלבו, והוא אמר ש6 עיקרים זה המון. אז הוא צמצם את כל העיקריה של היהדות ל3, והם מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש. כן, 3 דברים. מציאות השם, יש ריבונו של עולם, זה עיקר אחד, וזה כולל גם את זה שאין לו גוף ושהוא אחד ושהוא בורא, כל זה כלול במציאות השם. הדבר השני, שהתורה היא מן השמיים, ואז ממילא זה כולל את נבואת משה, וזה כולל שלא יחליף את תורתו וכו' וכו'. והעיקר השלישי, שכר ועונש, וזה כולל את ימות המשיח ותחיית המתים ועוד הרבה דברים כאלה. אם כן, עשר כאן רבנו יוסף אלבו עבודה גדולה, צמצם את כל העיקרים כולם ל3: מציאות השם, תורה מן השמיים, שכר ועונש. אלא שאחרי רבי יוסף אלבו קמו חכמים שאמרו ש3 עיקרים זה הרבה מאוד, ואז הם השתדלו לצמצם את כל היהדות כולה בעיקר אחד בלבד. יש לכם 3 ניחושים כדי לדעת לאיזה מ3 העיקרים הם התכוונו. מה? תורה מן השמה. כן. לא מציאות השם ולא שכר ועונש. וכאן צריך קצת להסביר. מדוע לא שכר ועונש? כי שכר ועונש זה לא עיקר. מה זה אומר שכר ועונש? שלכל מעשה יש תוצאה. נו, תודה רבה, ידענו את זה גם בלי אמונה. גם בלי שיבוא משה רבנו, ידענו שלכל מעשה יש תוצאה. אם כן, השכר ועונש הוא כתוב בטבע המציאות. אלא, זה לא רע אותו? אם אדם עושה משהו רע, ברור שיגיע לו מזה רע. ואם אדם עושה משהו טוב, ברור שיגיע מזה טוב. פשיטה. עכשיו, מציאות השם? מציאות השם זה לא יכול להיות עיקר ביד. בגלל ש מציאות השם, אני לא יודע מה זה. אני לא יכול להאמין בדבר שאינני מבין מהו. ובוודאי גם בדבר שאיננו נכון. כן, הרמב״ם אומר שהמושג מציאות, כשמדברים עליו ביחס לקדוש ברוך הוא, זה מושג מושאל. אי אפשר להגיד שיש אלוהים, כי אפשר לצמצם את האלוהות לישות. באותה מידה אי אפשר לומר שאין אלוהים, כי כי מה זה אין? אין זה ההפך של יש. כלומר, זה יש עם סימן שלילי, מינוס. אז אותו דבר. אז לא חידשנו כלום. אם כן, המושג מציאות השן הוא איזושהי הפשטה פילוסופית, וחוץ מזה זה גם מושג לא נכון. אז מה נשאר? מחקנו מן הרשימה מציאות השן, מחקנו שכר ועונש. נשאר לנו תורה מן השמיים. כלומר, אפשר לומר שכל התורה כולה, יותר מאשר על כל יסוד אחר, סובבת מסביב לנקודה הזאת. אם יש תורה מן השמיים, אז כל התורה כולה יכולה לעמוד. אין תורה מן השמיים, כל התורה כולה נופלת. כן, צריך לדעת את זה, כן. זו שאלה אחרת, איך מוכיחים? כן, אבל קודם כל להבין מהם הנתונים של הדיון. הנתונים של הדיון זה אם יש תורה מן השמיים, אז כל תורת משה אמת. אין תורה מן השמיים, כל תורת משה לגניזה. כן. האם הרמב״ם לא חשב על זה? כנראה שלא. כן. אם לא, אז הוא היה כותב עיקר אחד. למה הוא כותב 13 עיקרים? אז תשאל אותו. כן. יש בטבריה הקבר שלו, כן, מה? אני חוזר פה על מה שהסברנו. מה זה הצמצום של העיקרים? הצמצום של העיקרים זה לא לבטל את העיקרים שהיו מקודם, אלא זה לכלול אותם בנוסח יותר מקוצר, עד שאני יכול לראות מהו השורש של כל העיקרים כולם. מובן? בדיוק. עכשיו בואו נחזור לעניין. יש, אם כן, אפשר לנסח את האמונה היהודית בצורה קצת מוזרה. אני רוצה עכשיו להגיד מה שאמרנו עכשיו, אבל בצורה רבע קריקטורית. אם אנחנו אומרים שכל התורה כולה זה תורה מן השמיים, יוצא לפי זה שכביכול היהודים אומרים, תשמע, אני לא יודע אם אלוהים קיים, אבל מה שבטוח זה שהוא מדבר. זה מה שזה אומר, לא? כלומר, במילים אחרות, אנחנו לא יכולים לבסס את האמונה על איזושהי הפשטה פילוסופית, מציאות השם. זה מושג יותר מדי אבסטרקטי, תיאורטי מדי, כדי להיות יסוד של האמונה. לעומת זה, תורה מן השמיים, זה מתייחס אל עובדה ניתנת לתיעוד. אפשר לברר במציאות האם אכן האלוה מדבר או לא. פשוט, נשמע, אם הוא מדבר, סימן שהוא מדבר. לא מדבר, סימן שהוא לא מדבר. זאת אומרת, עכשיו, יש כאן נקודה נוספת, והיא שהתורה כאן מופיעה, כלומר, האמונה מופיעה בתור נושא דינמי. מהי האמונה? תורה מן השמיים. תורה מן השמיים זאת תנועה. מישהו פונה אל מישהו. זה דבר חי. לעומת זה, המושג מציאות השם, זה מושג סטטי. הייתי אומר כפו. כן? עומד כזה. מובן? אם כן, יש, קודם כל להבין עד כמה שחשובה האמונה בתורה מן השמיים, בתור אמונה חווייתית. דבר שאני יכול להיפגש עמו בצורה בלתי אמצעית. עכשיו, אם זה נכון, עד כאן זה ברור, כן? כן, בבקשה. אני יודע
שאני אמור להאמין
בתורה מן השמיים. מה זה להאמין בתורה מן השמיים? אתה שואל. להאמין פירושו, זו שאלה יפה מה שאתה שואל, זה נושא להרצאה אחרת, מה זה אמונה בכלל? אבל צריך לענות לך. אמונה, פירוש הדבר, שהתברר לי שדבר מסוים הוא נכון. זה נקרא להאמין. התברר לי שדבר מסוים הוא אמת. לא משנה איך. ברגע שאתה מחליט שדבר מסוים הוא אמת, זה נקרא שאתה מאמין בו. בסדר? מה הביא אותך לזה? זה כבר משהו אחר. כן. זאת השאלה שהוא שאל, האם אפשר להוכיח או לא? זו השאלה שהוא שאל, האם אפשר להוכיח או לא? נכון? זה מה שהוא שאל? כן. אז אתה עוד לא הגעת לסוף השיעור, אז איך אתה אומר בסוף אין לך הוכחות? בסוף השיעור תראה אם יש הוכחות או אין הוכחות. בסדר? אבל באופן כללי, המושג אמונה ביהדות הוא שונה ממה שמקובל ברחוב. ברחוב, כשאומרים אמונה, הכוונה דבר שאין לי הוכחה, שאין לי עליו הוכחות, נכון? זה המושג המקובל ברחוב. אתה מסכים איתי? כן, אבל אין לזה שום קשר למושג האמונה ביהדות. ברור? עכשיו, אני רוצה פה קצת להרחיב את הנקודה הזאת. אסור להאמין בלי הוכחות. כן? מי אומר את זה? רבי יהודה הלוי. הנה, הוא כותב את זה. בספר הכוזרי, מאמר ראשון, מאמר ראשון, פסקה, ממתת. הנה. עכשיו, מה הוא אומר כאן בפסקה ממתת? הוא אומר דבר כזה. כשבא משה, 400 שנה אחריו, מזה אחריו? אחרי אברהם. כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ. יש ידיעות די ברורות על מהלך הכוכבים, על ליקויי חמה ולבנה. ובדור כזה הופיע משה לפני פרעו ולפני חכמי מצרים. תגיד, מה אכפת לי שבדור שבו משה הופיע, כבר הגיעו לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ? מה זה משנה? מה אכפת לי שהמדע יתפתח או לא יתפתח בדורו של משה? הנחת היסוד של רבי יהודה הלוי היא שאם המדע יתפתח, יתפתח גם החוש הביקורתי. כן? איש המדע בודק את התופעות, ואז קשה מאוד להאכיל את איש המדע לוקשים. נכון? כלומר, זה חשוב שמשה יופיע בדור שבו אפשר לבחון את הדברים שלו. והנה, גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו, מה זאת אומרת הסכימו לו? רצו לצאת ממצרים. הרי הוא בא ואומר, אני מוציא אתכם ממצרים, מי לא יסכים? גם חכמי בני ישראל בדקוהו וחקרוהו, הועיל ולא האמינו אמונה שלמה כי ידבר האלוה עם בשר ודם. לא האמינו בתורה מן השמיים ועמדו בספק המזה עד אשר ישמיעם האלוה את דברו בעשרת הדיברות. זאת אומרת, אבותינו שקיבלו את פניו של משה רבנו היו מחוסרי אמונה. האם זה טוב או לא? כלומר, האם זה שבח לאבותינו או שזה גנאי לאבותינו? מה אתה אומר? לפי מה שאומר כאן, זה שבח. למה? כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי אם מתוך חוכמה. ככה צריך לעשות. בא מישהו ואומר לך, תאמין למה שאני אומר. כבודו מתבקש להביא הוכחות. כן? עם כל הכבוד, כל הנימוס, אבל אתה לא תקבל את דבריו, אלא אם כן הוא מוכיח את דבריו. כן. כתוב אחרי קריאת ים סוף וימינו בשם ובמשה עבדו. זה סותר את מה שהוא אומר. נכון, זה סותר. אז אנחנו נגיע לזה עוד מעט. כן. כי יראו, הנה כך אומר רבי יהודה הלוי, בין יש באותותיו תחבולה מתחבולות ההצטגננות או אמנות דומה לה, אשר לא תעמוד נע בפני הבחינה כי הן כמטבע המזויף, ואילו העניין האלוהי כזהב המזוקק אשר בעת הבחינה יימצא ערך כל דינר שלו גדול כפלאי. אם כן, מה אומר לך כאן רבי יהודה הלוי? אל תאמין בדבר שאיננו בדוק, יהיה הדבר מרשים ככל שיהיה. כן? לא משנה איך לבוש הבן אדם שבא ואומר לך, לא משנה אם הוא לבוש ביוטה, בג'ינס או בקפוטה, זה בכלל לא משנה. כן? אמנם יש היום מנהג לסמוך על הפסוק תולה ארץ על גלימה, אבל לפי הרבי יהודה הלוי זה בכלל לא משנה. אם האדם הביא הוכחות נקבל, לא הביא הוכחות נגיד לא, עם כל הכבוד לך הביתה. זה הכל. כן? ואם כן, צריך לברר. כלומר, איך אנחנו יודעים באמת שאכן ישנה תורה מן השמיים? אבל המושג של אמונה רחוק מאוד מה שמקובל ברחוב. היום, אם אדם, אם אתה תגיד למישהו, תשמע, חוט אדום אתה יכול לזרוק לפח, הוא יגיד שאתה אפיקורס. כן? אבל לא שמענו על החוט האדום, לא בתורה, לא בנביאים ולא בכתובים, ולא במשנה ולא בגמרא. כן, יש בגמרא. משהו על החוט האדום. כתוב בגמרא שמותר לצבוע את השורש של העצים באדום, ואין בזה משום דרכי האמורי. למה? למה צובעים עץ באדום? כשהעץ חולה. כשהעץ חולה, אז שמים צבע אדום כדי שאנשים ידעו שהעץ חולה ויתפללו עליו. לכן אומרת הגמרא, משום כך אין בזה משום דרכי האמורי. זאת אומרת שאלמלא הצורך להודיע שהעץ חולה, היה באיסור משום דרכי האמורי לצבוע את השורשים שלו באדום. אז מותר לשים חוט אדום מסביב ליד, אם אתה רוצה להודיע לכולם שאתה חולה. זה מה ש... זה לא. או שקבר רחל חולה. זה כן, זה אני מבין. עכשיו, בואו נחזור לעניין. האמונה בתורה מן השמיים. אומרת דבר מאוד... עצם זה שאנחנו מעמידים את התורה על האמונה, כל האמונה כולה על תורה מן השמיים. זה אומר דבר מאוד קשה. זה אומר שאלמלא נתגלתה התורה מן השמיים, אלמלא דיבר האלוה מעולם, לא הייתה לנו שום תביעה של אמונה משום אדם. כי האמונה בתורה מן השמיים איננו דבר המובן מאליו. אם כעובדה היסטורית נגלה אליי השם, אז אין לי ברירה אלא להאמין בזה. לא נגלה, עד רבה, האפיקורסות זה הדבר היותר נורמלי והיותר טבעי. העולם, זאת אומרת, אם לוקחים בן אדם וזורקים אותו לתוך חלל העולם בלי לתת לו כל הסבר על מה שקורה איתו, אין שום דרך לחשוב שהוא יאמין בשם. עד רבה, מן הסתם הוא יהיה אפיקורוס, וזה מה שאנחנו מצפים ממנו. או עובד עבודה זר. אבל להאמין שיש בורא לעולם ושאותו בורא מתעניין גם בפרטי הפרטים של החיים שלנו ואיך אנחנו מכינים קפה בשבת, הדבר הזה אין השכל מחייבו, אלא אם כן הוא עובדה בלתי אמצעית שאנחנו נפגשים עמה. מובן? טוב. עכשיו לצורך זה, כדי לברר את הדברים בצורה ברורה, הייתי רוצה ללמוד איתכם את פרק י"ט בספר שמות. לא את כולו, כמה פסוקים, מה שאנחנו נקרא בעזרת השם בשבת. בשמות פרק י"ט נאמר כך: בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. מה קראנו כאן? שבני ישראל יצאו ממצרים והגיעו להר סיני. כאן יש פסוק נוסף: ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. כלומר, בני ישראל, ככה מתואר בפסוק, מקימים מחנה למרגלות הר סיני. ואז אתם יכולים לתאר לעצמכם את העברים תוקעים מוטות, רודפים אחרי כבש שברח, ואומרים לילד תביא את היריעה, וכנסו, מתחילים להקים את מחנה האוהלים. עכשיו, באים עיתונאים, שואלים: בני ישראל, מה אתם עושים פה? אתה לא רואה, אנחנו תוקעים מוטות. זה בסדר, הבנתי, אבל... למה אתם חונים פה? חונים פה? מה אתה רוצה שנלך כל הזמן? לא, בסדר, מאיפה אתם באים? אנחנו באים ממצרים. לאן אתם הולכים? נו, מה אתם אומרים? לארץ ישראל. אז למה אתם עוצרים פה? כי זו בתחנה. מה אתם מתכוונים לעשות כאן? לנוח. ואחר כך? להמשיך הלאה. כלומר, הרעיון שהוא כל כך מקובל עלינו מאז גן הילדים, שבני ישראל ציפו למתן תורה, הוא הפך הכתוב. בפסוקים אנחנו רואים רק דבר אחד: בני ישראל ציפו בשקיקה שיבוא גואל וישיב אותם לארץ אבותיהם. מעולם לא שמעו אבותינו על זה שתורה צריכה להינתן להם. על זה לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם האבות. אם תחפשו לכל אורך ספר בראשית על מה הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אבותינו, רק על דבר אחד: לתת את ארץ ישראל לזרעם. נקודה. אז מה עם מתן תורה? ברור, הקדוש ברוך הוא היה לו בתוכנית הדבר הזה, אבל מבחינתם של בני ישראל היה זה חידוש מוחלט. עכשיו הבה נראה עכשיו, האם בני ישראל קיבלו את מנהיגותו של משה בשלב הזה? התשובה היא שכן. משה, ככה מסופר בפרשיות שמות וערה, משה בא לבני ישראל, אמר להם, שלום, אני מי שאתם מחכים לו. כלומר, שמה עניינו? להוציא אתכם מפה ולהביא אתכם לארץ ישראל. אמרו לו בני ישראל, אולי תוכיח, כדרכם. אמר, יש לי כמה אותות. אני יודע להפוך מים לדם, מטה לנחש. אמרו לו, תשמע, גם החרטומים יודעים את זה. אבל אתה בכל זאת מתחיל לעניין אותם. זאת אומרת, כתוב שם, ויאמן העם. זאת אומרת, נתנו לו אמון מסוים. כך אומר הרמב״ם. אחר כך, משה מוציא אותם ממצרים. אז מאמינים בו או לא? מאמין? ויאמינו בשם ובמשה עבדו. כך כתוב בקריאת ים סוף. כלומר, האמינו שזה נכון מה שהוא אומר, שהוא נשלח להוציא אותם ממצרים. והרי היה. הוא הוציא אותם ממצרים. אחרי שהוא הוכיח את עצמו במעשים, אז זה ברור שבאמת הוא זה שנשלח להוציא אותם ממצרים. עדיין הוא צריך לקיים את החלק השני של ההבטחה, שהוא להכניס אותם לארץ ישראל. כן. למה הוא לא מודיע להם שיקבלו תורה? כל הספקולציות מותרות. אז אל תיתן על זה בעצמך שיעור. בסדר? לא, באמת, אני, כן, אני יכול להגיד תשובות, לשלוף מהמותן, אבל אני רוצה פה להכרת רק מה שהפסוק מחייב אותנו להבין בו.
יכול להיות שהוא
בעצמו לא יודע? יכול להיות. אתה אומר שמשה ידע בגלל שכתוב תעבדון את האלוהים על ההר הזה. תעבדון את האלוהים על ההר הזה זה לא מתן תורה. תעבדון את האלוהים על ההר הזה זה להקריב קורבנות. ובזה באמת הם עשו למרגלות הר סיני, הקריבו קורבנות. כן? שלח עמי ויעבדוני, ויעבדוני זה להקריב קורבנות. כל עם מקריב קורבנות לאלוהים שלו.
סליחה, זה בסדר, בשלב בשלב, יש
ארבע
כתוב,
ויש קצת שמלכה שיוצאת ממצרים. בסדר, בסדר. נשאר הכל. עכשיו, בואו נראה, אנחנו פה בפרשת יתרו, לא בפרשת בשלב. עכשיו, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוהים. כלומר, בזמן שכולם נוטים את את האוהלים שלהם, משה עולה אל האלוהים. מה זה עולה אל האלוהים? מה פירוש הדבר? מתנבא. לא, לא עולה אל ההר, לא נכון. הכוונה מתנבא. איך אני יודע שזה לא עולה אל ההר, כמו שאמרת? פשוט. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר למור. לפי דבריך הוא היה בהר. אז משה עלה אל האלוהים, התנבא. ואז הוא שומע בנבואה, ויקרא אליו השם מן ההר למור. כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים? ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה, עכשיו יש לי חידוש. אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים כלי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כלומר, מה כאן חידש הקדוש ברוך הוא? לך תגיד לבני ישראל שיש להם תפקיד חדש, משהו שעד עכשיו לא גיליתי להם, שיש להם תפקיד בעל אופי דתי אוניברסלי. זה התוכן של התורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ושמרתם את בריתי שאני עומד לתת לכם עכשיו. כן? יש לי ברית עכשיו שאני רוצה לתת לכם, זאת התורה. זה בכלל לא משנה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. עכשיו, מה עושה משה אחרי דבר כזה? הוא הולך לבני ישראל, הוא מספר להם. ויבוא משה. ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. כלומר, משה הולך ומספר לזקני העם, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא רוצה גם לתת לכם תורה. מה הייתה התגובה שלכם, או שלי, אם הייתי שומע דבר כזה? הייתי אומר לעצמי, וואו, משה עכשיו מכניס דברים שלא היו בתוכנית. אמנם יש לנו מסורת מאבותינו שעתיד לבוא גואל להחזיר אותנו אל ארץ אבותינו, אבל הסיפור הזה שהוא רוצה לכפות עלינו תורה שלמה, את זה לא שמענו מאברהם, יצחק ויעקב. ואז יש כאן חשד שיכול להתגנב בלב, שמשה משתמש בעובדה שאנחנו עכשיו תקועים במדבר, נתונים להנהגתו, כדי לכפות עלינו את הפילוסופיה הדתית שלו. לך תדע איפה הוא עדה את זה, כשהוא היה בארמון במצרים או אצל יתרו. לך תדע מה הוא הלך לחשוב במשך עשרות שנים שהוא היה מנותק מן העם. אז הוא המציא איזושהי פילוסופיה דתית, והוא רוכב על זה שהקדוש ברוך הוא באמת שלח אותו להוציא אותנו ממצרים. אז הוא משתמש בזה כדי לייחס לקדוש ברוך הוא את הדעות האישיות שלו. זה מה שאני הייתי אומר אם הייתי העם. נראה האם באמת העם הגיב כך. אני קורא: ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. לא מה שאתה אומר, אתה משקר. תגידו שאני מעוות את הפסוק, נכון? אנחנו נוכיח לכם שככה הבינו את הפסוק רש"י, רבי יהודה הלוי והרמב"ן. מספיק טוב? גם הכלי יקר אגב, ואם תרצו אנחנו גם נראה איך גדולי ישראל אלה הבינו שזה פשט הפסוק. מניין להם? כי אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא סיפר לנו דברים כאלה, הוא דיבר איתנו על ארץ ישראל, אתה אל תכניס לנו תורה. וישב משה את דברי העם אל השם. איך מבינים את זה? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, הם לא רוצים לשמוע. ויאמר השם אל משה. אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתו עוד פעם, אל תדאג. הנה, אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה ההוכחה. זאת אומרת, שכאשר הם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, זה ביטוי של חוסר אמונה. ולכן הם היו צריכים, לא רק שמשה יקבל את התורה בהר סיני, אלא שהקדוש ברוך הוא יתגלה ישירות אל העם ולא אל משה, כדי להודיע לנו שמשה אמת. רש"י אומר על הפסוק הזה שקראנו עכשיו: תשובה על דבר זה, שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך, אינו דומה שומע מפי המלך כשומע מפי השליח. רצוננו לראות את מלכנו. עד כאן דברי רש"י. מה קורה שדבר אינו דומה? אינו דומה כי זה פחות אמין. אם השליח מדבר בשם המלך, אינני יודע, אולי הוא ממציא בשם המלך, אולי הוא מעוות את דברי המלך. איננו דומה שומע מפי השליח כשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. ולכן היה צורך בהתגלות הישירה בהר סיני, על מנת לסלק את הספק הזה מן העם. עכשיו תארו לעצמכם שהעם היו דתיים של ימינו, והם היו אומרים למשה: אנחנו מאמינים שמה שאתה אומר זה נכון, אין לנו פיקפוק. אז מה היה קורה? אז הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה למשה, ומשה היה בא ומלמד אותנו בלי מעמד הר סיני, בלי עשרת הדיברות. ואז מה היה קורה? אנחנו פה היושבים באולם הזה היינו מפקפקים באמיתות שליחותו של משה. זאת אומרת, אלמלא הספק של אבותינו, לנו לא הייתה ודאות. אז איזה יופי שאבותינו לא האמינו, שהם לא היו דוסים כמון, אלא שהם קיבלו, שהם רצו לבדוק אם הדברים הם אמת או לא. ברור? ועד כאן, אני חושב שזה דברים טובים. אגב, כך אומר למשל הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק 90. לא בפרק 90, אלא עשה בפרק 80. הלכה א', משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. הוא עשה כל מיני ניסים, קרא את הים, נתן להם את המן, שום דבר. שהמאמין על פי האותות, יש בליבו דופי, דופי הכוונה, ספק, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. אז למה הוא עשה אותות, משה? בשביל מה הוא עשה ניסים? כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשן, לא להביא ראיה לנבואה. צרח להשקיע את המצרים, קרא את הים והצלילם בו. צרחנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו, בקע להם את האבן, כפרו בו עד קורח, בלע אותם הארץ, וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו בו? אז מה גרם לישראל להאמין? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו. כלומר, כל התפאורה של קולות, אש, לכיבים, כל זה זה שום דבר. מה שהיה חשוב זה שהייתה נבואה קולקטיבית. אנחנו שמענו, לא משה מספר לנו שהוא שומע מפי השם, אלא אנחנו שומעים את השם שולח את משה. אני רוצה לפי זה שמה המקור של, של האמונה שלנו? הקדוש ברוך הוא, שמוסר את דברו לעם ישראל, שמאשר את שליחותו של משה. והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכך הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותיכם קראת השם את הברית הזאת. ומניין שבמעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי. איך אני יודע שזה דת התורה מה שאני אומר? שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. הנה, הרמב״ם מביא את הפסוק שלנו. מכלל שקודם דבר זה, מה זה קודם דבר זה? כשהם אמרו לו כל אשר דיבר השם נעשה. לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. טוב, זה יפה מאוד מה שאומר הרמב״ם, גם רבי יהודה לוי אומר את זה, אבל נשאלת השאלה הקשה. אם זה כך, מה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד בהתגלותו לעם ישראל? היה צריך להגיד להם, שלום, אנוכי י"ק ו"ק, שלחתי את משה, סוף שידור. כן? במקום זה, מה רצה הקדוש ברוך הוא להגיד לנו? אמר לנו דברים מעניינים, שרוצה מארץ מצרים, לא תרצח, לא תחמוד, שם זכור את יום השבת. זה דברים טובים, אני לא נגד זה, אבל זה לא מה שביקשנו לשמוע. רצינו שהקדוש ברוך הוא יבוא לאשר לנו שמשה הוא, הוא אומר את האמת כשהוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר מפיו. מה אתה אומר? בסדר, יפה. אז אם כן, באמת לא מובן למה הקדוש ברוך הוא בחר לדבר על דברים אחרים. זאת השאלה שגם שואל רש"י. רש"י שואל על הפסוק בפרק כ' פסוק ב'. פרק כ' פסוק ב' אומר כך: אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. השאלה על הפסוק היא שאלה ברורה. למה הקדוש ברוך הוא בתור תעודת זהות, בתור כרטיס ביקור, מוכר את יציאת מצרים דווקא? כן, יכול היה לדבר על בריאת העולם, מה אתה אומר?
מה זה השם שבו מופיע בפור אולי וידאו ענק עם אש וחולות,
להאמין
ואומר, אני
אשם.
זה לא
אשום, במידה
מסוים.
הקטנה
של
אשם? אתה שואל, כן. אתה שואל, האם ההתגלות איננה מקטינה? זה מה שאתה שואל. כן, האם ההתגלות האלוהית איננה מקטינה את האלוהות? זה באמת שאלה נפלא. בסברה אנושית היינו אומרים שכן. כלומר, אם היית שואל אותי לפני מעמד הר סיני, האפשרות שהאלוה, שהוא אינסוף, ידבר, האם זה לא הקטנה של האלוה? ואז הייתי אומר לך, כן, זאת הקטנה. אבל אחרי שהתוודעת באופן בלתי אמצעי אל המציאות הזאת, אינני יכול להכחישה. כלומר, אינני יכול לומר שהאלוהות התקטנה, שהרי בוודאי שנשארה בגודלה. אינני יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא לא מדבר, שהרי הוא מדבר. כן? זה הדיון שרבי יהודה לוי במאמר ראשון, אם זה מעניין אותך, פסקאות פחת פתת צד. עכשיו בואו נחזור לעניין. היה צריך להיות שהתוכן של עשרת הדיברות יהיה שלחתי את משה. לעומת זה יש לנו משפט אחר לגמרי: אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הבה ננסה להבין מבחינה תחבירית את המשפט הזה. מה אומר משפט אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? אני אביא לכם פסוק, לא פסוק, משפט דומה מבחינה תחבירית, כן? יפה. אתה שואל איך אני יודע שכשהקדוש ברוך הוא מדבר עמם שזה לא איזשהו כישוף או משהו כזה? בסדר, מיד אני אגיע לזה, נזכור את השאלה. עכשיו בואו נחזור לעניין. מדוע הקדוש ברוך הוא לא... מה זה אנוכי השם אלוהיך אשר ציווך מארץ? נביא לכם משפט דומה. המשפט יכול להיות: שלום, אני איציק, נפגשנו אתמול בשוק. נכון? זה מאוד דומה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו ביחס למאורע קודם. כן? אז נפגשנו אתמול בשוק. מתי איציק מרגיש צורך לומר שהוא פגש אותי אתמול בשוק? כשהוא נראה אחרת היום מאיך שהוא היה נראה אז. בשוק הוא מחר עגבניות והוא היה לבוש בבגדי עבודה. ועכשיו אני פוגש אותו בקוקטייל, בבית הנשיא, מקום מכובד, והוא אומר, והוא אומר, אתה יודע, אל תתפלא, אני אותו אחד. כן? אותו אחד, אני לא מתפטר. עכשיו, השאלה, אם כן, אפשר לומר שזה דומה, ככה רש"י מסביר. כשהקדוש ברוך הוא נגלה בהר סיני, הוא נגלה באופן שונה מאיך שהוא נגלה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים בני ישראל ידעו שהשם יש לו מטרה פוליטית, להוציא את ישראל ממצרים ולתת להם את ארץ ישראל. בהר סיני הם שומעים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה. אולי זה לא אותו אלוה. האלוה שרוצה לתת את ארץ ישראל זה אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. ואותו אחד שרוצה לתת תורה זה אלוהיו של משה, אלוהי משה הפרטי. אז אומר רש"י שם, לפי שנגלה לים, אני קורא כאן ברש"י על הפסוק אנוכי השם אלוהיך. אומר רש"י, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה. מה זה גיבור מלחמה? רמטכ"ל, מי שרוצה להוציא את ישראל ממצרים, לתת להם את הארץ. וכאן נגלה להם כזקן מלא רחמים. מה זה זקן מלא רחמים? ראש ישיבה, נותן תורה. אל תאמרו, לפי שאני משתנה במראות, אל תאמרו אלוהות הרבה יש, אלא אני הוא שנראה לך במצרים ועל הים. אז זה בעצם בירר את שליחותו של משה, כי בני ישראל כבר האמינו במשה בתור השליח הלאומי. לא היה ברור להם שהתוכן הדתי-תורני שנותן להם זהה, הוא חלק מהתוכנית הלאומית. אז מה הקדוש ברוך הוא בא לומר? תדעו לכם שכשאני מדבר איתכם על תורה, זה בדיוק מה שאתם כבר ידעתם בתחום הלאומי. כלומר, אל תחשבו שציונות זה מנותק מן התוכן התורני, אותו דבר. זאת אומרת שיש, למשל בעמנו, אנשים שקוראים להם דתיים. הם מאמינים במשה. שואלים אותם מי זה משה, אז הם אומרים, משה זה מי שנתן לנו את התורה, ולכן אנחנו נותנים לו את התואר היפה, רבנו. שואלים את אותו חלק של הציבור הנקרא חילונים, ושואלים אותם, מי זה משה? משה זה מי שהוציא אותנו ממצרים. כן, למשל, יש ספר של אבא אבן על תולדות עם ישראל, אין זכר למתן תורה, אבל יש שם זכר ליציאת מצרים. ואז שואלים את הקדוש ברוך הוא, תגיד, מה דעתך? כמו הדתיים או כמו החילונים? אז הקדוש ברוך הוא אומר, יש רק משה אחד, זה אותו אחד, כי זה אותו אלוה ששולח אותו. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים ואת עבדים. היה פעם איזה יהודי גדול, דוקטור יוסף בורג, זכרונו לברכה. אמרו עליו, הוא היה מראשי המפלגה דתית לאומית. אז פעם שאל אותו איזה עיתונאי ברדיו, תגיד, מה יותר חשוב לך, דתית או לאומית? הוא אמר, מה שחשוב זה, אל תגידו מפלגה, הוא אמר, המקף. וזה, מניין לו באמת שהמקף יותר חשוב? מהפסוק הזה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ובית עבדים. זה המקף בין דתית ללאומית. זה מה שנתגלה בהר סיני. לצורך זה היה צריך כל הבלגן הזה של ההתגלות. עכשיו, נשאלת השאלה. טוב, אולי נשאיר גם את זה לסוף השיעור. מדוע היה צריך, אם כן, כל 9 הדיברות הנוספות? הדיבר הראשון מספיק. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שלום. ובאמת, יש דעה כזאת בתנאים, שבני ישראל שמעו רק את הפסוק הראשון. לא, אם זה כך, זה מובן. אבל לפי השיטות האחרות שהם שמעו את שתי הדיברות הראשונות, את כל עשרת הדיברות, עדיין לא ברור מדוע יש עוד תשע דיברות. אם יישאר לנו זמן, בסוף השיעור אני אתייחס גם לזה. עכשיו בואו נחזור למספר שאלות חשובות. אחת זה השאלה שלך. מניין לנו שכאשר אנחנו שומעים את דבר השם, שזה לא עוד איזה בלוף? כן, זאת השאלה שאתה שואל. הייתי רוצה להוסיף לזה עוד שאלה. כל מה שקראתי עכשיו זה הניתוח של הסיפור. אבל מי אומר שהסיפור הזה היה? אולי כל הסיפור סתם מומצא. כן? זו גם שאלה טובה, לא? טוב, תשובה לשאלתך, לשאלה הראשונה. הרי בני, יש פה שני דברים. בני ישראל לא היו מוכנים לקבל שום נס בתור ראיה לשליחותו של משה. וכאשר הם שמעו את הדיבור, זה שכנע אותם. זה סימן שמה שהם התוודאו לו הוא מין שונה לגמרי מכל נס אפשרי. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אני הייתי שם או אתה היית שם, הייתה משתכנע כפי שהם השתכנעו. ברור? כך שמבחינתנו אין אפשרות לבירור יותר מזה. כן. וימינו בשם ומשה עבדו, בקריאת ים סוף. זה הכוונה, אומר הרמב"ן, אמונה שיש אחריה הרהור ומחשבה. אולי זה לא נכון. מה שאין כן פה, שנאמר יאמינו לעולם, שזה בא לומר שזאת אמונה שאין אחריה הרהור ומחשבה. כן. מה? לא הבנתי. איך האמינו בו בניסים? ויאמן העם, מה שכתוב בתחילה במצרים. לא, בהתחלה כשכתוב שמשה עשה את האותות לעיני העם, ויאמן העם. כלומר, הוא עשה קצת ניסים. אז כלומר, הניסים הראשונים זה בא לומר שמשה רציני. יש על מה לדבר. כלומר, אתה לא סתם בן אדם, אתה יודע לעשות אותות. אז בוא נראה מה אתה מסוגל לעשות. זה הכוונה. לא שזה אמונה מוחלטת שהם יגאלו וכדומה. עכשיו, בואו נחזור לעניין. מי אמר לנו שכל הסיפור הזה אכן היה? הרי הרמב״ם אומר, כך אומר גם רב יהודה לוי, הכל עומד על זה. אם יש תורה מן השמיים, הכל בסדר. אין תורה מן השמיים, הכל נופל. אז דבר כזה לא יכול להיות ללא ראייה. תשובה. אני אגיד לכם אולי איזה משפט. משפט, ואחר כך אני אתח את הדברים. כל סיפור על מאורע יסוד של זהות לאומית הוא אמת. אחר כך אני אוסיף לזה עוד תנאי. כן? אבל קודם כל, מה הכוונה? לכל זהות לאומית יש מאורעות שיסדו אותה. אין שום ספק. למשל, איך אנחנו יודעים שהייתה המהפכה הצרפתית? ואין לי שום ספק שהיא אכן הייתה. לא מפני שהלכתי לבדוק שהמסמכים ההיסטוריים המוכיחים את קיומה הם אמת ולא מזויפים. אלא כאשר אנחנו רואים את הרושם שהותירה המהפכה הצרפתית בהיסטוריה של כל העולם המערבי ושל כדור הארץ בכלל, אין לנו שום הסבר לצורת ההתנהגות של אירופה המערבית בלי להניח ששמה הייתה אכן מהפכה. בדיוק כפי שאנחנו יודעים שהשואה אכן הייתה, לא מפני שיש לנו תמונות בלתי מזויפות של תאי גזים. לא זה, לא זה הרי היה לקיומה של השואה, אלא הטראומה הקולקטיבית שזה הותיר באומה היא הרי היה שאכן הייתה שואה. כלומר, אי אפשר, נגיד יבוא יצור מן המאדים, יבקר בכדור הארץ, יראה את העם היהודי, גם בלי שיספרו לו על השואה הוא יבין שהיא הייתה. כן, מה אתה אומר?
זה לא טיעון מסוכן בגלל
הנוצרות? לא, זה בכלל לא טיעון מסוכן.
שבכלל לא, שייסד את הבסיס שלו על דברים שלא היסטוריים, עשו ראש היסטורי, זאת אומרת, יש להם...
אני חוזר על השאלה שלך, כן, כדי שכולם ישמעו. האם זה לא טיעון מסוכן בגלל הנצרות? שהרי הנצרות ביססה את אמונתה על דברים לא היסטוריים.
ויש להם איזשהו השפעה...
ויש להם השפעה היסטורית עצומה. אתה רוצה תשובה? לא, זה לא טיעון מסוכן בכלל. עכשיו, אני אסביר גם למה. בגלל שהנצרות, קיומה של הנצרות, זה ההוכחה שאכן הייתה תיאולוגיה ומיתוס נוצרי שיסד את הזהות הנוצרית. כלומר, אין לי שום ספק שהייתה קיימת בהיסטוריה מזמן מן הזמנים כיתה של בני אדם, קבוצה קטנה, שטענה את הטענות התיאולוגיות שלה ושהפיצה את זה בעולם. אין שום ספק. ואין שום ספק גם שאנשים האמינו לזה. אין לי שום ספק שהאיש מוחמד אכן היה, ושהאנשים שמסביבו האמינו לדבריו. זה ברור לי. והרי היה, ואיך אני יודע שזה קרה? שאכן יש אסלאם בעולם. יש מיליארד מוסלמים, נכון, אז מה? זה ראיה למאורה, שהמאורה אכן היה, נכון? רגע, אין שום הבדל, מבחינה זאת אין שום הבדל. כלומר, זאת הראיה שהמאורה הוא מאורה היסטורית. האיש מוחמד, תלמידי ישו, כל אלה עובדות היסטוריות, אני חותם לך. מובן? באותה מידה היה אפשר להגיד, האיש משה עובדה היסטורית. אבל אז היינו מפקפקים בו בדיוק כמו שאנחנו מפקפקים בישו ומוחמד. לא שאנחנו אומרים שהם לא היו קיימים, אנחנו רק אומרים שמה שהם אומרים הוא לא נכון. אותו דבר היינו אומרים גם על משה. מה שאתה, משה, אומר, זה פרי ההמצאות שלך. לא. תענה לי.
אתה עכשיו אומר שהאיש
משה הוא עובדה היסטורית. קצת. אז אני אסביר את עצמי עוד פעם. כן, יש... מאורעות, כלומר השאלה היא איננה מה טיב המאורע או לא, או לא טיב המאורע, אנחנו לא יודעים מה טיב המאורע. כדי לדעת שמאורע היה אכן עובדה היסטורית, אנחנו בודקים האם המאורע הזה הותיר רושם עמוק בזהות הלאומית שהוא יסד. אם אכן המאורע הזה הוא מאורע מייסד זהות, אנחנו יודעים שהמאורע היה. עכשיו בואו נבדוק את אופיו של המאורע. המאורע שהנצרות מדברת עליו זה הופעתו של האיש ישו. המאורע שהאסלאם מדבר עליו זה הופעתו של האיש מוחמד. המאורע שהיהדות מדברת עליו זה התגלות השם אל העם. זה כל ההבדל. ברור? ולכן המאורע הזה הוא עבורנו בעל משמעות, ואילו המאורעות האחרים לא. ברור? כן. מדוע המוסלמים והנוצרים החליטו לקבל את דברי מייסד דתם?
אני שואל את זה על סמך מה שאמר שאנשים רצו לחקור.
לא, לא, אם תשאל את המוסלמים ואת הנוצרים למה הם מאמינים בישו ומוחמד, אז יגידו לך, כי אנחנו מאמינים, זה מה שהם אומרים. אין להם שום דבר אחר חוץ מזה. הנוצרים הראשונים שהאמינו בישו לא האמינו בו בגלל שום דבר אחר מאשר העובדה שהם האמינו בו. פשוט מאוד. כן. הרושם שזה הותיר באומה הוא כדלהלן. אם תשאל מי, יהודי כלשהו בכל תקופה שהיא, מה זה יהודי? אין לו סיפור אחר על ייסוד הזהות הלאומית מאשר הסיפור של מעמד הר סיני. למשל, בוא נתאר לעצמנו שביום מן הימים מדינת ישראל תהיה מדינה שבה לא, מדינה חילונית לחלוטין. מדינה ללא כל זיק של יהדות. אבל עדיין תישאר מדינת ישראל, היא תיקרא בשם הזה, ותהיה מאוכלסת ביהודים המכירים את עצמם כעם יהודי. וישאלו את ראש הממשלה שיהיה אז, ישאלו אותו, אתה ראש ממשלת ישראל, אז תסביר לנו מה זה עם ישראל. מה יענה הנשיא או ראש הממשלה? יאמר, עם ישראל זה העם שפעם האמין לצערנו בתנ"ך. נכון? זאת יהיה חלק, זה, התנ"ך יהיה חלק מן ההגדרה של הזהות הלאומית, בעל כוחו, גם אם הוא לא מאמין בו. זאת אומרת, שהתנ"ך, הסיפורים המסופרים בתנ"ך עלינו, הותירו את ראשמם באומה באופן כזה, שהם מהווים חלק מן הגדרת זהותנו הלאומית. מובן? עכשיו, זה נכון, אגב, לגבי כל עם. לכל עם יש, אפשר לומר, סיפור, איזה מין מיתוס, איזה מין סיפור שמהווה את יסוד תולדותיו. אבל כאן יש לנו שני סוגי סיפורים, וכאן התנאי שרציתי בו להגביל את מה שאמרתי מקודם. יש סיפורים שמתייחסים לתקופה שבה האומה הייתה קיימת, ויש סיפורים שמתייחסים לתקופה שבה האומה עוד לא נולדה. למשל, ליוונים יש סיפורים משני הסוגים. יש להם סיפור הנקרא מלחמת טרויה. מלחמת טרויה מהווה ללא שום ספק מאורע יסוד של הזהות היוונית. אי אפשר להבין מה זה העם היווני הקדמון בלי להתייחס למלחמת טרויה. האם מלחמת טרויה הייתה או לא? אין שום ספק שהיא הייתה, בגלל שזה סיפור המתייחס לתקופה שבה יוון כבר הייתה קיימת, לעומת סיפורים אחרים שבמיתולוגיה היוונית. כיצד נוסדה אתונה? כשהאלה אתינה ירדה לחבל ארץ הנקרא אתיקה. כן? אז זה סיפור שמה לוטה בערפל, לפני שיש יוונים בעולם. על הסיפור הזה אפשר לפקפק, כי אדם לא יכול להעיד על מאורע שקודם לזהותו. כמו כן, אם היינו מבססים את כל האמונה בתורה מן השמיים על התגלות הקדוש ברוך הוא אל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, בטרם נולדה האומה, היה לנו מקום לפקפק בסיפור הזה. כי אז היינו אומרים זה סיפור מיתולוגי הקודם לזהותנו. לעומת מעמד הר סיני, ההתגלות של האלוהות אל כלל ישראל, שזהו סיפור אחר לגמרי, שבו האומה כבר הגדירה את עצמה כעובדה היסטורית קיימת. דבר כזה לא ניתן להמצא. עכשיו מעניין, מה שאני אומר לכם, כן, בבקשה?
אתה, בקרת השיעור, שאנשים לא מאמינים במשהו, באמת לא מאמינים, ולא מוכחים להם באמת ש...
נכון, נכון.
זה אותו דבר, אתה יכול להגיד על
ההיסטוריה
והנפות,
שכאילו
אנשים לא מאמינים באמת במה ש...
לא, 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 מה שאני אמרתי בתחילת השיעור זה לא מה שאתה אומר עכשיו. אני אמרתי בתחילת השיעור שאנחנו לא מאמינים בדבר שלא הוכח. זה שיש הרבה אנשים שמאמינים בדברים לא מוכחים, זה אני רואה כל יום. זאת לא הבעל. עכשיו, מה שאמרתי לכם, בעצם קדם לי בזה משה רבנו. בפרשת ויתחנן, משה אומר משהו מאוד מוזר. כן, בפרשת ויתחנן, בספר דברים, פרק ד', פסוק ל"ב וגם ל"ג: כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. כלומר, משה מבקש מבני ישראל בדורו להתבונן בסיפורי ההיסטוריה, או מבקש מן הקורא, ממי שקורא את הספר, לחפש סיפורים אצל העמים בכל מקום שהוא בכדור הארץ. הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוך. עכשיו, מה זה נהיה? מה זה נשמע? נהיה פירושו שהיה, ונשמע פירושו שמספרים סיפור כזה גם אם לא היה. כלומר, נהיה, כלומר, משה מבקש, לך תחפש סיפורי אמת וסיפורי שקר. ובוא נבדוק איזה סיפורים אתה צריך לשמוע. השמע עם כל אלוהים מדבר לתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחיד. כלומר, מה משה מבקש? לך תמצא מסורת אמיתית או שקרית המספרת שהאלוה נגלה אל עם. אמיתית לא תמצא, אומר משה, גם שקרית לא תמצא. למה? מדוע שמייסדי דתות לא ימציאו סיפור כזה כמו מעמד הר סיני? אז זה שקר נפלא, לא? מי שרוצה לשקר, שימציא סיפור של התגלות אלוהית אל אומה שלמה. למה לא ממציאים? כי אי אפשר להמציא. כי אי אפשר להמציא. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, עכשיו, מדוע אי אפשר להמציא? מכמה סיבות? סיבה אחת היא פשוטה. אתה לא מייסד זהות לאומית על מאורעות שלא היו. בלתי אפשרי. כלומר, אתה לא יכול לקחת קבוצת אנשים, לספר להם היסטוריה שלמה עליהם, שהם לא עברו אותה. כן? זה למשל, מה, תארו לעצמם, למשל, יושיהו מלך יהודה מצווה לעשות קורבן פסח. ותארו לעצמנו, תארו לעצמכם שמעולם לא יצאנו ממצרים. אז באים הפקידים של המלך, דופקים בבתים, ואומרים, כה אמר המלך יושיהו, צריך לעשות קורבן פסח. מה, מה זה? מה זה? כן, קורבן פסח. מה, איך עושים? לוקחים כבש, שוחטים, בשביל מה? מה, אתם לא יודעים למה? מה, יצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים, השתגעת, באנו מטורקיה. כן? ברור, כלומר, אי אפשר להמציס היסטוריה שלמה של אומה. זה נקודה ראשונה. אבל יש כאן נקודה שהיא מבחינה פסיכולוגית יותר עמוקה מזה. הרעיון של ההתגלות הוא רעיון זר לנפש. אנחנו, מרוב שאנחנו דתיים טובים, התרגלנו להאמין שהרעיון של ההתגלות הוא רעיון מובן מאליו. אבל זה ההפך שהוא האמת. כי המחשבה שהאלוהות הטרנסצנדנטית, הבורא, שעומד לפני כל מציאות, יחדור לתוככי המציאות כדי להגיד לנו איך לגזוז ציפורניים לפני שבת, הדבר הזה הוא כל כך לא סביר שהוא גם לא יכול לעלות על הדעת. הוא אפשר לומר כמין אונס. ושום אדם איננו יכול להעלות על הדעת כדבר מסתבר שיאנסו אותו. כן? ולכן אפשר לומר שזה לא נורמלי שאדם ידבר, שאומה שלמה תדבר, על התגלות הבורא אליה. ונגיד את זה אחרת. היחידים בהיסטוריה שאמרו אי פעם שהאלוה דיבר עמהם, שהאלוה מדבר, הם אלה האומרים שהאלוה דיבר עמהם דווקא. אז זה סימן, זה הוכחה שהם אומרים את האמת. מובן? אני חוזר על הדבר. אני אביא לכם משל. ניקח למשל ילד פשוט, ילד קטן בשכונת מאה שערים, שהשפה היחידה שהוא שומע משחר ילדותו היא לשון הקודש, כלומר יידיש. וכל מה שהוא מכיר זה הרחוב שלו מהחיידר לבית המדרש, מבית המדרש הביתה, מהבית אל החיידר. זה המשולש שהוא מכיר. יום אחד הוא חוזר הביתה מהחיידר, אומר להורים שלו שני משפטים ביפנית. שואלים אותו, מאיפה הבאת את שני המשפטים האלה? אומר, היה אדם צהוב עם עיניים מלוכסנות שהסתובב מהשערים עם מצלמת ניקון גדולה, והוא אמר לי את שני המשפטים האלה. האם יכול להיות שהילד משקר? התשובה היא שהוא לא יכול לשקר, כי הוא לא ידע על קיומו של יפני, והוא גם לא ידע את השפה הזאת. אז יש שקרים שאפשר להמציאם, ויש שקרים שאי אפשר להמציאם, כי הם לא היו עולים בדעתו של אדם. ואנחנו רואים כעובדה היסטורית מעניינת, שמאז הפרה-היסטוריה ועד היום, לא הייתה תרבות בעולם שהעלתה על הדעת את דבר התגלות הבורא אל האדם. לא היה קיים. חוץ מעמים שכבר שמעו על עם ישראל. למה שאתה יודע, דוגמה מהפילוסופיה הפרה-סוקרטית. אצל הפרה-סוקרטים, אנחנו רואים שהיו אנשים חכמים שבחכמים. וכולם היו פנתאיסטים. כן? היה גוי אחד בשם טלס. זה שהשם במשפט טלס. כן? במהירות במתמטיקה. אז הגוי הזה היה פילוסוף גדול. חי 100 שנה. והוא היה רווק, אז היה לו הרבה זמן. ו-100 שנה בחייו הוא חשב. אז 100 שנות מחשבה, גרסיה מרקס יכול לחזור הביתה, כן, 100 שנות מחשבה, ובסוף הוא הגיע למסקנה שהעולם זה האלוהים. כלומר, הוא לא יכול היה להתנסה מחוץ לקוסמוס, ושיהיה גורם מחוץ לקוסמוס שיפנה לאדם. לא מצאנו אגב את זה בשום תרבות, לא רק אצל הפילוסוף הזה, אצל כל דת שהיא.
יש התגלות של האלוקות, אלוקים שלהם עליהם.
בוודאי שאצל עובדי עבודה זרה, ברור שאצל עובדי עבודה זרה יש התגלויות של אלים אל האדם. זאת אומרת, המדרגות הנמוכות, מי זה האלים של עובדי עבודה זרה? האלים של עובדי עבודה זרה זה בתוך הבריאה. אז בתוך הבריאה יכולה להיות התגלות, אבל שבורא העולם יתגלה אל האדם, זה דבר שהשכל דוחה, הרגש הבריא של האדם דוחה. ולכן, אם יש מישהו, אומה שלמה, שמספרת שאכן היא חוותה מפגש כזה, אין זה אלא שהיא אומרת את האמת, שהרי היא לא יכלה להמציא את זה. זה מה שאומר משה בפרשת ויתחנן, פרק ד' פסוק למד ב'. כן. מה? אז צריך לבדוק האם הוא לא פגש חבר שחול. בסדר, אני אומר, במצב שאני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים של הדוגמה, רק אומר, צריך לבדוק, מבחינה ביקורתית, האם הייתה לו אפשרות להיפגש עם המשפט הזה באופן אחר. ברור. אם יתברר שלא, אנחנו נדע גם שהוא לא שיקר. טוב, זהו.